שלום לכולם, ואנחנו בשיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות בדף היומי רוצים לגוע באיזושהי סוגיה היום שהיא נמצאת במסכת עירובין, שלא עוסקת אולי בענייני העירובין עצמם, אבל ככה דרכו של תלמוד שהדברים משתלשלים מעניין לעניין. ואגב הסוגיות שעוסקות בעירובי תחומין, יש לנו שם גמרא מאוד מעניינת שעוסקת ב, כפי שאני קראתי לנושא של השיעור היום, דרכי ההתגוננות בשבת כנגד התוקפנים, כנגד מי שבא לתקוף, אולי זו שאלה גם ביחיד וגם בציבור. וכאשר בשבת השאלה היא כמה באמת מתגוננים ועוסקים בדברים שהם לכאורה חילול שבת, והיא מותר עד איפה שזה מותר. וכאן בגמרא בדף ממי עמוד א' במסכת עירובין אנחנו קוראים ככה: אומר רב יהודה אומר רב, נוכרים שצרו על עיירות ישראל אין יוצאים עליהם בכלי זינן ואין מחללים עליהם את השבת. זאת אומרת, העניין הוא שאין מחללים שבת, כמו שכתוב פה מיד בהמשך במה דברים אמורים, כשבאו על עסקי ממון. זאת אומרת, לכאורה אם באו הנוכרים האלה וכל האנשים האלימים האלה באים וכל עניינם ומטרתם זה להוציא ממון, לשדוד את הממון נגיד, אז הוא אומר שלא מחללים את השבת. זה באמת כמובן ניסיון קשה לעמוד בזה ולראות דברים שהממון כאילו הולך ונאבד, אבל זה עניינה של השבת, שאדם צריך לפעמים לעמוד בניסיון גם כשזה כרוך בהפסדים גדולים. מכל מקום נאמר פה בהמשך שאם הם באו על עסקי נפשות יוצאים עליהם. זאת אומרת, אם הם באו בענייני נפשות, אנחנו יודעים שזה לא עניין ממוני אלא באמת עניין של ממש פיקוח נפש שבאים להרוג אנשים, שמה בוודאי, ושמה בוודאי שהמותר גם בשבת וצריך גם בשבת לצאת כנגדם במלחמה. אבל עוד פרט נאמר כאן שבעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש, יוצאים עליהם בכלי זינן ומחללים עליהם את השבת. זה באמת על הפרט שלישי שהוא מאוד מעניין וחשוב, שהוא בפירוש נוגע לנו כשמדובר על מלחמה. טוב, אנחנו לא עוסקים עם אויבים שעניינם בממון אלא יותר מזה, ולכן לא צריך לומר את זה, אבל יש כאן איזו נקודה מעניינת שהיא חשובה כשלעצמה, העניין הזה שאם הם באים בספר, אז אפילו אם הם באים על תבן וקש, יוצאים עליהם ומחללים. זה אומר, ההסבר הפשוט לזה שזה מדובר בארץ ישראל, בארץ ישראל כאשר מדובר על ערי הגבול, והרי הגבול שם, אם ככה כמו שרשי אומר, אם תיתן להם להיכנס שם אפילו בענייני ממון, תהיה הארץ נוחה להיכבש. אז זה אחד המקורות היפים, היפים החשובים בכל מקום, שכשיש מלחמה על ארץ ישראל זו מצווה שלא אסור להתרשל בה וצריך לצאת איתה למלחמה. עצם החידוש שיוצאים למלחמה זה חידוש, לא רק העניין הוא שזה בשבת. עצם היציאה למלחמה היא כרוכה בסכנה, ואנחנו כשאומרים שמלחמה על ארץ ישראל זו מצווה, והמצווה הזו ממילא מתירה גם לצאת גם כשזה כרוך בסכנה, כמו כל מלחמה שכרוכה בסכנה, אז אחד המקורות החשובים בהלכה על העניין הזה זה הסוגיה הזו, החלק הזה שכתוב פה שאם הם באים על הרי הספר, אז זה לא בגלל שזה שאלה של נפשות, אלא אפילו כאילו על פניו זה ענייני ממונות, אבל העניין של הספר זה גם קשור ממילא למשהו שקשור לכיבוש ארץ ישראל. ולכן כל פעם שאתה צריך להילחם בעניינים של ארץ ישראל, על שטחים של ארץ ישראל, שם באמת יש מצווה של מלחמה שהיא מתירה אפילו את המלחמה בשבת. אז זה פשט הגמרא כפי שנאמר כאן. אבל בלימוד של הסוגיה שאני רוצה להיכנס אליו, זה דווקא לא כל כך הפרט הזה, אלא דווקא הפרט הקודם. הפרט האמצעי שראינו שאם הם באים לא בקשר לספר, אלא באים על ענייני ממון, אז אנחנו אומרים שלא מחללים את השבת. כפי שאמרנו, זה ניסיון גדול והוא לא פשוט. על זה יש לנו, כמו שאומרים, להתקדם ולראות מה נאמר בדברי ההלכה בעניין הזה. כלומר שבשולחן ערוך, כל העניין הזה שאנחנו כרגע למדנו, מובא בשולחן ערוך, מובא בפוסקים, מובא ברמב"ם, מובא בשולחן ערוך, בסימן שין כפתת, כפי שמצוין בדף המקורות. ואולם שם יש לנו את הסעיף אחד שאומר את הפרטים כפי שנזכרו פה בגמרא. הסעיף השני הוא מביא שם שיש מי שאומר שבזמן הזה אפילו אם באים על עסקי ממון, בכל אופן צריך לצאת איתם למלחמה. למה? מפני שבעצם הם אמנם באים לממון, אבל כך הוא קורא לזה בזמן הזה, בזמן הזה שהשולחן ערוך כותב, אבל שיש דבר כזה, שהוא בעצם בעל ממון, אבל אם הוא לא יצליח ותמנע ממנו לקחת את הממון, אז הוא לא יהסס משר לפעול גם בנגד הנפש, להרוג אנשים. לכן זה, יש פה את שאלה של נפשות ברקע, כאשר בעצם העניין הוא ממוני, ואז לכאורה לא צריך לצאת, אסור אפילו לחלל את השבת, אבל יש מי שאומר ככה, וזה דבר שהוא באמת מעניין כשלעצמו, מפני שכאן באמת צריך לברר את הגדרים, ועל זה יש לנו שם בשולחן ערוך, את המגן אברהם בשולחן ערוך, שהוא אפילו תמה על כך, כי הוא בעצם אומר למה, אם הם באים על ממון, אז הוא רוצה לומר, תצא החוצה, ותיתן לגנב או לגזלן או לשודדים לעשות כאוות נפשם, תיתן להם ובסופו של דבר הם יקחו את הממון ודי, למה אתה צריך להיכנס לחילול שבת? זאת אומרת, לדעת המגן אברהם ההלכה הזו איננה מובנת לו, זאת אומרת היא כנראית לו אפילו תמועה, והוא מצידו אומר שאולי יש להסביר את זה כאשר אתה עומד מן הצד ורואה פעילות כזו, ואז אתה חושב שמי שנמצא בבית הוא לא יעמוד בניסיון, וכיוון שהוא לא יעמוד בניסיון, אז הוא ממילא כן יעמוד כנגד השודדים, הוא יעמוד כנגד השודדים, ואז ייכנס המצב, ייגרר ממילא למצב של פיקוח נפש, ולכן אתה יכול, אז הוא אומר, זה אני עוד מבין, אבל באמת אם יש אדם יחיד שעומד מול השודדים האלה, אז הוא אומר שבאמת הוא לא נראה לו שזה נכון. ככה בעצם אומר המגן אברהם. ודברי המגן אברהם כשלעצמם הם באמת במידה מרובה אפשר להגיד שזה דבר פלא. למה? כי לנו יש סוגיה ארוכה שמבוססת על הפסוקים בתורה של הנושא של הבא במחתרת. הנושא של הבא במחתרת שנזכר בתורה כדבר של, אין, כמו שאומרים, מי שבא במחתרת אין לו דמים, מה זה מבא במחתרת אין לו דמים? זה מי שאם יבא גנב במחתרת. ואתה יכול לתאר לעצמך את המצב הזה. שאם אתה תעמוד נגדו ותמנע ממנו לעשות את השוד או לשדוד כפי שהוא רוצה, אז ממילא כאשר אתה תעשה את זה, הוא מצידו לא יירתע מלפגוע בך באופן בנפש. ולכן אתה יכול מלכתחילה להקדים ולהרוג אותו עוד קודם. זאת אומרת, הנושא של בבא מחתרת, שזה סוגיה, פסוקים מפורשים בתורה, שיש עליהם סוגיות ארוכות במסכת סנהדרין בפרק שמיני, שוב, כמצוין בדף המקורות, חשוב כאן לראות את הלימוד בברית הזה. לכאורה, הסוגיה של בבא מחתרת, היא בעצם נגד מה שאומר המגן אברהם, זה בשנאמר שם. הסוגיה של בבא מחתרת אומרת, שאם אדם בא במחתרת, אז אף על פי שהוא רוצה לקחת ממון, אבל הוא נראה כזה אחד, שאם לא תיתן לו, הוא גם מסוגל להרוג. ולכן, זה מה שהתורה מחלקת, אם זרחה עליו השמש, יש לו דמים. לא זרחה עליו השמש, אין לו דמים. זאת אומרת, אם בטוח שהוא לא יהרוג, אז אסור להרוג אותו, אבל אם לא בטוח, אז כן מותר להרוג אותו. זאת אומרת, וממילא הגמרא במסכת סנהדרין, שמביאה את הסוגיה של בבא מחתרת, אז היא באמת אומרת שזה הדין הזה נכון בין בחול בין בשבת. זאת אומרת, גם בשבת אנחנו אומרים את זה. זאת אומרת, פירוש, זה לא רק שמותר להרוג סתם, אלא מותר, בעצם זה כאילו מובן מאליו. אם מותר להרוג, אז מותר להרוג גם בשבת. אבל זה באמת מה שנאמר, שמותר להרוג בשבת. ולכאורה למה? ילך הצידה, כמו שאומר המגן אברהם, ויצא החוצה מהבית, ויגיד לגנב, וולקאם, זאת אומרת, בוא תעשה מה שאתה רוצה, ותיקח מה שאתה רוצה, עיקר שלא יהיה חילול שבת. לכאורה, לפי המגן אברהם, זה כאילו סותר את כל הסוגיה של בבא מחתרת. אז אם צריכים בשם המגן אברהם להסביר, אז צריך אולי להגיד שמדבר במחתרת שמישהו מבחוץ רואה, כמו שאמרנו, שהוא לא יודע אם הוא יוכל לעמוד, אבל באופן אמיתי זה כאילו אומר שלא צריך לצאת כנגדו בשבת. זה מה שיוצא לפי המגן אברהם, וזה פלא גדול. העניין הזה הוא באמת פלא גדול, כי יוצא שהסוגיה של בבא מחתרת בתורה ובגמרא יש בה איזשהו צורך להסביר דבר שלא לפי הפשט אפילו, וזה דבר שהוא באמת תמוע. באמת, כשלומדים את המגן אברהם הזה, לכאורה אפשר היה להגיד שיש הבדל גדול בין הסוגיות. יש הבדל בין הסוגיות בכלל, וזה נראה לי אולי ההסבר הפשוט למגן אברהם, שיש הבדל בין מה שמדובר בסוגיה שלנו בעירובין, שממנה מסתעפת ההלכה שציינו בשולחן ארוך בסימן שינקפתת, יש הבדל בין זו לבין מה שנאמר בסוגיה במסכת סנהדרין. מפני שבבבא מחתרת, בניגוד למה שמדובר בעירובין, אתה בעצם לא יודע, אתה בעצם לא יודע שמישהו מגיע, אתה לא מתכונן מראש, אלא זה באיזשהו מקום מעמיד אותך, את מי שמוצא את עצמו בסיטואציה הלא נעימה הזו, ככה באופן פתאומי, כאילו באופן ספונטני. ובאופן ספונטני באמת אתה קשה להגיד לבן אדם שהוא לא יבליג, שהוא יבליג שיצא החוצה, אלא הוא באיזשהו מקום, להפך הרגש מתעורר כנגד זה, והוא הולך דווקא בשביל לפגוע בזה שנכנס. ולכן כאן אפשר להבין שבבבא מחתרת זה באמת דבר שהוא מובן אפילו לדעת המגן אברהם. מה שהמגן אברהם אומר זה יהיה רק במקרה שאתה יודע מראש, כמו שמדובר פה בסוגיה, נוכרים שצרו על ישראל, ואתה יודע, מגיעים אנשים או מגיעים שודדים, כנופיית שודדים, זה לא איזושהי הפתעה לפתע פתאום, אלא באיזשהו מקום זה דבר שהם מגיעים, יודעים עליהם. כאן עם כל הקושי שבדבר, על זה אולי אומר המגן אברהם מה שאומר, כי כאן זה באיזשהו מקום, זה לא איזה דבר שהכל רק ספונטני ברגע, בלי יכולת אולי אפילו של ריסון ואיפוק, אלא דווקא מתוך הכנה ומוכנות, ואז אולי יש מקום להבין את מה שאומר המגן אברהם, למרות כל הקושי שבדבר. אבל באמת זה שתי סוגיות שונות. זה מה שנראה לי כשלומדים את השולחן ארוך עם המגן אברהם, אז צריך כמו שאומרים להסביר את זה על פי זה. אבל באמת בשימת לב לעניין, הרי בשולחן ארוך לא כתוב ככה. מגן אברהם כאילו מוציא את השולחן ארוך מדי פשוטו. בשולחן ארוך, המעניין בהלכה בשולחן ארוך, שהוא אומר, יש מי שאומר, משמע שיש מי שלא אומר. זאת אומרת, יש מי שלא אומר את מה שכתוב בשולחן ארוך. זאת אומרת, אני מזכיר שוב, בשולחן ארוך בהלכה המיוחדת הזו כתוב, שבזמן הזה, כאשר אנחנו יודעים או יודעים, שמי שבא בשביל ממון הוא בסופו של דבר גם מסוגל, ואם הוא לא ייתנו לו, הוא באמת גם לא יירתע מלפגוע בנפש, אז מותר לחלל עליו את השבת ולצאת כנגדו. על זה אומר המגן אברהם את מה שאומר, שזה לא יהיה נכון בדרך כלל. ככה הוא מוציא את ההלכה הזו, כמו שאומרים, מדי פשוטה. ואנחנו יכולים לבוא ולומר שבאמת, השולחן ערוך אומר, יש מי שאומר ויש מי שלא אומר. זאת אומרת שיש באמת שתי דעות. יש דעה אחת שמיוצגת על ידי המגן אברהם, שבאמת כאשר אתה יודע מראש שבאים אנשים כאלה, אז אולי כאילו צריך להתגבר התגברות, איזה הוא גיבור, ממש גיבור, שכובש את יצרו ויוצא החוצה וכאילו אומר, נהיה מה שיהיה והקדוש ברוך הוא יעזור. זה דעה אחת. ויש דעה שנייה שהיא מה שכתוב בשולחן ערוך עצמו, שדווקא משמע שבאמת כן צריך לצאת. וזה נותן לנו באיזשהו מקום צורך להבין ולהגדיר, פה יש, כי זה הכל כפי שאמרנו, הבסיס לזה, או כמו בסיס לזה, זה על הדברים של סוגיית הבבא מחתרת, שהיא סוגיה, כמו שאמרנו, מן התורה בחומש למדנו, ובגמרה הרחיבו את הדברים האלה בצורה ברורה, ויש באמת, כשמעיינים שם בסוגיה, רואים שבאמת אפשר למצוא ולראות, שיש באמת שתי גישות, בהבנה של הסוגיה של בבא מחתרת. יש באמת שתי גישות. יש גישה אחת שאומרת שכל העניין של העניין שמותר להרוג את זה שבבא מחתרת, זה באמת עניין של הצלה. עניין של הצלה. אדם רואה הגנב שנכנס אליו הביתה, הוא לא מסוגל להשלים עם זה, אז הוא יוצא כנגדו, וממילא יש סכנה שהוא יקדים, וכן, תקדים אתה, וזה, אבל זה הצלה. זה בעצם הצלה, כי אתה נמצא בסכנת נפשות בעצמך, מתוך התחשבות בה בסיטואציה שאתה נמצא. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה שזה לא רק הצלה, אלא שיש משהו יותר מזה. יותר מזה זאת אומרת שיש פה איזו הגדרה, שהיא אומרת שאת מי שהורגים בבבא מחתרת, זה לא רק בשביל להציל, אלא הוא כאילו, אפשר להגדיר אותו, הוא בן מוות הוא. זה כאילו איזה מין צורה של עונש יש לו. בן אדם שבא עם מוכנות להרוג, הוא בן אדם שהוא בן מוות. הוא מגיע לו. זה לא רק בשביל שאני לא אפגע, אלא באמת מגיע לו. אפשר לראות את זה בגמרא בסנהדרין שם, אותה סוגיה שציינו בדף המקורות, בדף העין ב', עמוד ב', אנחנו רואים שם אפילו חידוש גדול אל בבא מחתרת בשבת, שכתוב שפוגע בו אפילו בשבת, כתוב ואין מפקחים עליו את הגל. אין מפקחים עליו את הגל, זאת אומרת שאם למשל הגנב הזה, השודד הזה או המחבל הזה נכנס והוא באיזשהו מקום נתקל באיזשהו קושי בבית ואולי קרה איזושהי מפולת ונפל עליו מפולת, יש דין של שבת, שאלה בהלכות שבת. שאלה בהלכות שבת, שמישהו נפל תחת מפולת, אז כתוב שמפקחים עליו את הגל. זאת אומרת, מותר בשבת, אף על פי שזה קרה בחילול שבת, להציל בן אדם מסכנת נפשות שהוא מוצא את עצמו, על ידי שהגל הזה או המפולת נפלה עליו. וזה דבר שאנחנו מבינים, כי זה פיקוח נפש דוחה שבת. אותו אדם שבא במחתרת ונפלה עליו מפולת כזו, כתוב שאין מפקחים עליו את הגל. באמת צריך להבין, למה לא מפקחים עליו את הגל? וזה באמת שאלה שכולם שואלים. הרי אם כבר הגל נפל עליו, אז עכשיו הוא כבר לא מסוכן. אז אם הוא לא מסוכן, זאת אומרת, אם אני בוחן את הכל רק ממושגים של הצלה, במושגים של הצלה, עכשיו כבר אין סכנה, עכשיו אני יחזק ממנו. הוא נמצא תחת המפולת, מזועק אולי לעזרה שיעזרו לו מסכן, אבל עכשיו כבר אני לא נמצא בסכנה, אז אולי אני עכשיו כן כבר צריך לחזור ולהתייחס אליו כמו אל אדם רגיל, שמפקחים אליו את הגל, אבל לא כתוב אין מפקחים אליו את הגל. זה באמת דיון מאוד רחב, יש על זה בדברי האחרונים. הרבה דברים נאמרו על זה, ובאמת השיטות שוב מתפצלות, כי מי שסובר שעניין של מרבה במחתרת זה רק עניין של הצלה, אז הוא די מתפתל בתירוץ שלו להסביר למה שמה אין באמת, זאת אומרת, יש עניין שעדיין יש סכנה, אפילו כשהוא מפקח עליו את הגל. יכול להיות. הוא אדם כזה מסוכן, שאפילו אם תוציא ממנו את הגל, הוא יחזור מיד עם המשימה שהייתה לו לפגוע. אחרים לא אומרים כך, אחרים אומרים, הוא כבר כעת לא מסוכן, אבל אם המפולת נפלה עליו, מגיע לו שישאר שם. מגיע לו שאפילו ייפגע וימות. זאת אומרת שהראייה של העניין היא לא ראייה של הצלה, אלא ראייה של עונש של מי שמגיע לו. ואם ככה, זה יהיה נכון לא רק אצל בבא מחתרת, אלא זה יהיה נכון גם כאשר אתה יודע על מי שבא, ואתה יודע מראש כמו שאמרנו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, זה מי שבא עם מוכנות להרוג, אמנם מלכתחילה מה שמעניין אותו זה ממון, אבל הוא בא עם מוכנות להרוג, מגיע לו, ואז ממילא הפגיעה בו היא כבר לא שאלה של הצלה, אלא היא שאלה של מעבר לזה. וכמו שאמרתי מקודם, אם מותר לעשות את זה בחול, מותר לעשות את זה גם, להרוג בן אדם אסור גם בחול. באותו מסרת הדיברות כתוב לא תרצח, כתוב זכור אותי בשבת לקדשו. אם אמרו שמותר לרצוח אותו, להרוג אותו, ממילא גם ברור שאפשר, זאת אומרת שיש לנו אפשרות להבין כאן את הסוגיות בשתי צורות נקודות מבט. האם אנחנו מדברים רק במושגים של הצלה, ואז דברי המגן אברהם יהיו החזקים, כי הוא אומר, תעמוד בניסיון, כי עכשיו אתה לא צריך להציל את עצמך. יש לך דרך להימלט בדרך שונה. זה אפשרות אחת. אבל אם אתה לומד שפה יש איזה גדר נוסף שצריך להגדיר אותו, ואני הגדרתי אותו כאיזה לפי המזלג, אבל נתתי את נקודת האחיזה מהסוגיה של מפקחים את הגל, אנחנו באמת רואים שיש כאן באמת איזושהי התייחסות מעבר לסתם עניין של הצלה. ולכן אפשר להבין את מה שכתוב בשולחן ערוך, שבזמן הזה, כמו שהוא אומר, כיוון שהם באים עם מוכנות, אנחנו יודעים שאומנם הם רוצים המון, אבל יש להם מוכנות למעבר לזה, מותר לפגוע בהם גם בשבת. אם מותר לפגוע בהם זה בכלל דבר חידוש של להרוג בני אדם. אבל לא רק אם מותר כבר להרוג, מותר להרוג גם בשבת מצד החשבון, שזה באיזה מקום לא רק הצלה, אלא מין ענישה כזו בדרך הזו, שמאפשרים לבן אדם, כמו שאומרים, הבא להורגך, השכם להורגו, לא רק במובן של הצלה, אלא במובן שמגיע לו, שבאמת יהיה לו. הדבר הזה זה באמת נקודה מעניינת, אבל היא בהחלט נמצאת פה בתוך הסוגיות האלה, כפי שכבר אמרנו אותם. אז נשאר בזה בינתיים, ולומד, ילמד ויעמיק עוד, אם ירצה, בוודאי ימצא את המקומות שבהם, אני יכול לומר שבבירור הלכה יש לנו על סנהדרין דברים יפים על הנקודה הזו, והשאלה נידונת על ידי הרבה הרבה מן האחרונים שממילא באים עם ההגדרות שאמרנו, שתי ההגדרות האלה. שלום בינתיים. כל טוב.